בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו בשיעור ה-17 של הגייה וקריאה. אנחנו כרגע עוסקים בנושא הטעמים כשהתחלנו אותם, ואני מזכיר שהלימוד הגייה והקריאה מורכב משלוש מדרגות, שלוש קומות. הקומה הראשונה זה הגייה נכונה של האותיות, היצורים. הקומה השנייה זה להרכיב כמה אותיות עם תנועות ביחד לידי מילה ולקרוא את המילים נכון. והקומה השלישית זה לתת את הנעימה למילים ולהרכיב מהן פסוקים, או להרכיב מהן משפטים ש אומרים אותם בנעימה הנכונה בשעת התפילה. אני מזכיר שלמדנו בשני השיעורים האחרונים את נושא הטעמים. דיברנו על כך שהטעמים עצמם הם מאוד חשובים, חשובים גם להבנת הנקרא, להבנת הנקרא, ושיש הטעמים עצמם בבחינת הצורה שלהם הם זהים בכל העדות, אבל בכל עדה יש כללים מעט שונים לגבי איזה טעמים עוצרים ומה הנעימה של הטעמים. כאשר אנחנו מתמקדים בשיטה של הקריאה ובשיטה של הבנת הטעמים לפי מסורת יהודי תימן, כאשר היא המסורת היחסית הפחות מורכבת בבחינת הכללים, והיא מחלקת את הטעמים, מחלקת את הטעמים לשלושה סוגים. הטעמים המעמידים שעברנו עליהם הם הטעמים שאם נמשיל את הקריאה שלנו למעין קו, כמו שאנחנו רואים לפעמים בהצגה של קולות, אנחנו לפעמים רואים בגלי קול או באקולייזר או בכל מיני, אנחנו רואים קו. אז הטעמים המעמידים גורמים לקו שיעצור ויעלה בנעימה, ואז יש הפסקת נשימה וממשיכים. הטעמים המפסיקים באופן עקרוני הם מעין עלייה או ירידה בקו, וממשיכים בדרך כלל באותה נשימה, חוץ מטעם הטפחו שהוא לא באותה נשימה, אבל עדיין זה הפסקה קלה. הטעמים המוליכים אין בהם ניגון כלל, הם רק מציינים את מקום ההטעמה במילה, כאשר אמרנו שיש כמה חריגים בבחינת הטעמים שמציינים את מקום ההטעמה במילה. אמרנו שטעם תרשו יומין הוא תמיד יהיה צמוד לימין, ולכן חלק מהספרים ציינו אותו פעמיים באותה מילה, על אף שברמה העקרונית לא יבוא יותר מטעם אחד במילה. אני לא מדבר על ג'יעיו, שהיא יכולה להופיע ביחד עם טעם נוסף, אבל ברמה העקרונית על פי רוב לא יופיע יותר מטעם אחד במילה. אבל עדיין מסמנים את הטילשו יומין, שהיא תמיד צמודה לימין, מסמנים פעם נוספת אותה כדי לציין איפה מקום ההטעמה במילה. אותו דבר לגבי הטעמים שתמיד יופיעו צמודים לשמאל, שזה טילשו סמול וזירגו, סהולתו, פישטו, שהם טעמים שתמיד יופיעו, הם תמיד צמודים לשמאל והם לא מציינים את מקום ההטעמה במילה. אני מציע לכם אגב שתפתחו את שמות הטעמים בפורושו שמולכם, תפתחו את שמות הטעמים ותפקידיהם. בפרשה, בחומש של פרשה מפורשה, חומש, זה מופיע ממש לפני תחילת הפסוקים עצמם. ממש לפני תחילת הפסוקים.
אין לדע.
אין לדע.
בדף 42, דף 42, בהתחלה. זה מופיע. אז אלה הטעמים שהם לא מעידים על מקום ההטעמה, ולכן בחלק מההוצאות ציינו אותם פעמיים את הטעמים האלה, כי נתנו דוגמה, הנה אונחי קורס ברית, אם זה בטעם זרגו, איך נדע שהטעם הוא אכן בנון ולא בסוף המילה בשמאל כמו שהזרגו מופיע? אז לכן בהוצאות האלה הכפילו את הזרגו פעמיים ושמו אותה על הנון, כדי שתדע שזה לא אונחי כמו אונחי השם אלוהכו, אלא שזה הנה אונחי. אז לכן כדי שתדע שמו את הטעם הזה פעמיים. כמו כן ציינו שישנם טעמים שפעם הם מעמידים ופעם הם מפסיקים, כתלות בטעם הרביע שיבוא לאחריהם. אם הטעמים האלה שהם אוזל ואוטה, טעמים אוזל ואוטה, ואו אוטה לבד, או טרן תרסין, אם הטעמים האלה יופיעו כאשר במילה של האחריהם, או שתי מילים לאחריהם על פי רוב, יהיה רביע, טעם רביע, ללא הפסקה של טעם מפסיק או טעם מעמיד ביניהם על אחת המילים, אם אין הפסקה של טעם מפסיק או מעמיד בין שלושת הטעמים הללו לבין הרביע, אז הטעמים הללו יהיו מפסיקים. בכל מצב אחר, כלומר אם הטעמים האלה באים ללא רביע אחריהם, אז הם מעמידים, או אם הטעמים הללו באים כאשר בינם לבין הרביע יש טעם מפסיק, אזי הטעמים האלו יעמידו. ונתנו פסוק מחומש פרשית, פרשת וישב, וינוחם יהודו ויעל, ויעל זה מופיע באותה, בטעם אותה, על ג'וז הזה שונה הוא, הנה הטעם, ויעל על ג'וז הזה שונה הוא. אז אתם אמרתם שבגלל הרביע שמופיע פה, אז ויעל הוא יהיה מפסיק, וזו טעות. ויעל פה הוא מעמיד. מדוע? כי יש בינו לבין הרביע, בין האותה לבין הרביע, יש טעם פישטו שהוא טעם מפסיק, ולכן הטעם המפסיק הזה מבטל את השפעתו לאחור של הרביע ומאפשר לאותה הזה להיות טעם מעמיד. כן, עכשיו נתנו דוגמה גם לפסוקים אחרים שהם מופיעים לרוב.
כל מפסיק
הוא דוגמה לטעם מפסיק, אבל מה בדרך כלל לצערנו טעות שהשתרשה אצל הרבה אנשים? הנה יפה אומר, הפישטו לא היה ידוע, אבל הנה, לכן בגלל הדברים שלא היו ידועים, אז אנחנו פה בשביל לחדד את הדברים ולנפות שגיאות שהשתרשו להן, או כל מיני שגיאות נפוצות. יפה, יש הרבה דוגמאות למצבים בהם הרביע כן משפיע לאחור על אחד משלושת הטעמים הללו והופך אותם למפסיקים. ואמרנו אפילו שהרביע לא מופיע במילה ישר אחרי כן, אלא בהפסק מילה, עדיין יש לו השפעה, כל עוד לא היה טעם מפסיק או מעמיד בינו לבין אחד משלושת הטעמים הללו. דוגמה, כי אם מוכר לכו, אם מוכר אוזל, לכו אותה, או חיכו, מילה עם שופר הולך, שהוא טעם מוליך, אחרי כן הוא עברי, יש טעם רביע, השחור הולך על אוכיחו, לא מפריע לרביע להחליש, לאחור את האוזל ואוטה, ולהפוך אותו מטעם מעמיד לטעם מפסיק. מפסיק. כן, מי שרוצה יכול לצלם את זה, כדי שיהיה... את זה צילמתם? את הדוגמה הזאת, אז תשלחו לנו בקבוצה, כדי שיהיה לנו, יהיה לטובת כולם. יפה. עכשיו, כמה דגשים בנושא הטעמים שכדאי לדעת אותם. אז אמרנו שכל טעם מופיע על ההברה בה יש הטעמה במילה, חוץ מהחריגים שציינו. יפה. דיברנו על הפישטו, שהיא תמיד מופיעה משמאל, תמיד תופיע צמודה לשמאל, ולכן אנחנו גם אותה נכתוב פעמיים. אמרנו ששימו לב לגבי הפישטו, באופן כללי הג'יעיו והפישטו לא תמיד הסופרים בעבר שכתבו כתיבת יד, לא תמיד כתבו ג'יעיו בכל מקום שצריך להיות ג'יעיו, כי סמכו על הקורא. כך גם אומר מורי דוויד סלוח, הנכד של מעריץ, ובהגהותיו או תוספותיו לחלק הדקדוק. ולגבי הפישטו, יש למעריץ שיטה לגבי הפישטו, שאם תופיע פישטו אחת, אז דווקא לגביה, אם תופיע פישטו אחת, אז הוא ישנה את המילה למילה במלרע. הוא יאמר שאת המילה צריך לקרוא במלרע. לדוגמה, אם תופיע המילה מזבח והיא תופיע בפישטו אחת משמאל, לפי השיטה של מעריץ תצטרך להגיד לא מזבח בפישטו אלא מזבח, כלומר להפוך את המילה למלרע. אבל לא שמענו מי שגורס ככה או קורא ככה לפי השיטה הזאת של מעריץ. יש עוד כמה מקומות שבהם מעריץ תופס בכלל דקדוקי או בכלל שקשור לקריאה, שגם לא שמענו מי שקיבל את שיטתו. למשל במגילת רות, ותובלת פיתך, מה שלמדנו כשלמדנו איך להגות את המילים, הזכרנו על זה שמעריץ אומר שאת התף השנייה של תובלת, על אף שזה שווה שמופיע בסוף מילה, הוא עדיין יאמר להגיד את זה כשווה נע, ואז כביכול כאילו צריך להגיד זאת את, אז אמור להיות את, נאמר לה ותובלת פיתך בחומש, אז הוא יגיד להגיד ותובלת פיתך. אז שוב, אין מי שאוחז בשיטה הזאת. עוד משהו אחד רק, גם בטעמי אמת, יוב משלי תהילים, יש גם שם כמה דוגמאות שצריך לתת, אבל מעזרת השם שנשתלם היטב בלימוד טעמי ה-21 ספרים, אז נתקדם ללימוד טעמי השלושה ספרים, איוב משלי תהילים. כן.
הוא קדם שעמד עם הפשפוחת שזה מלרע.
יכול להיות בידי הסיבה,
כמו זה בכך טוען שבזמן של... לפני זה היו לא אומרים מזבח, אלא מזבח. גם במגרון. מזבח. אולי זה קשור לזה.
אני לא בטוח.
אז זה משתלב, מזבח.
אני לא בטוח, כי אז כשהטעם מופיע בבית, אז מה אתה עושה? אבל אני לא יודע אם הוא מתכוון.
יש לנו את זה גם הרמים,
זהו, אבל אני לא יודע אם הוא מתכוון ללשון, אני לא יודע אם הוא מתכוון רק ללשון חכמים, או גם, אני לא יודע אם מתכוון רק ללשון חכמים או גם ללשון המקראות, אבל אפשר אולי לדון בזה, אבל זה לא כאן המקום.
לא סתם, בשביל לחבר שזה לא כאן
הוא מוצא מהשם, יפה. אז עכשיו יש אמרנו שיש כמה חריגים לכך שעל מילה אחת לא יופיעו שני טעמים. מה הם החריגים? כמה דוגמאות. לדוגמה, יובש חוסיר, נובל סיס, ודבר אלוהינו יוגום לעולם. בפסוק בישעיהו מם זן וחת, מופיע שם טעם, אני אכתוב את זה, מופיע במילה הזאת שני טעמים. מופיע טעם שופר הולך על הנון, וגם יש ג'יעיו בבית. אז מה תקרא? תאריך בבית, נובל, או שתגיד נובל סיס. או למשל עורף קלב, מבורך אוואן, בהפטרת ראש חודש. אז יש לנו פה על מילה אחת שני טעמים. אז רוב העולם קוראים לפי הטעם החזק, שזה השופר הולך, נובל סיס, עורף קלב, מבורך אוואן. ואילו מהריץ אומר שצריך להלך בשיטה בינונית, וגם פה, כלומר, לקדור לא לעל ולא לרע, לא מן על ולא מן רע. אבל שוב, פה אני עפר ועפר לרגליו של מעריץ, כן? קטונתי. אני רק אומר, מציין עובדה ששיטתו בדבר הזה, לא שמענו ששיטתו התקבלה בקרב גם בקרב קהל הבלדי, לא שמענו, או יוסי כניס בית סלוח, לא שמענו שהם ימצאו את השיטה הזאת. שימו לב, אמרנו שיש טעם מפסיק אחד, יש עוד טעם שהוא צמוד לימין, שהוא טעם יציב מוקדום. טעם יציב מוקדום, הטעמה בו צריכה להיות באות הראשונה במילה, כמו יען, נפש, כיתה חתו, אבל לשים לב לא להגות אותו בין האות הראשונה לאות השנייה. יש אנשים שקוראים את היתיב מוקדום כמו פישטו, וזה טעות. למשל נגיד נפש כיתה חתו. אז אם יש יתיב מוקדום, אני אפתח לכם אולי את כל הפסוק. הנה פסוק אחר, ויקרא פרק ה' פסוק ט"ו, נפש כיסים עול מעל. ויקרא פרק ה' פסוק ט"ו, נפש כיסים עול מעל. אז המילה נפש מופיעה עם יציב מוקדום. אז לא נקרא, עכשיו שימו לב, לעומת זאת זהו שני פסוקים למטה, ואם נפש כיסה חתו, ואם נפש כיסה חתו. ובפסוק כף א' דרך אגב מופיע עוד פעם נפש כיסה חתו עם יתיב מוקדום, זה מה שהתכוונתי בהתחלה, אבל לא משנה. בואו נלך על הפסוק נפש כיסה עול מעל. אתם יודעים מה, בואו דווקא נלך על שני הפסוקים הדומים. פסוק י' ז' בפסוק כף א', בפסוק י' ז', המילה נפש כיסה חתו מופיעה עם תרן פשטין, נכון? בפסוק י' ז', המילה נפש כיסה חתו מופיעה עם תרן, ואם נפש כיסה חתו, אני אכתוב את זה פה כדי שיהיה לכם כאן. בפסוק שני אומר קצתי דבב הזה זה ואם נפש כיפה חתו, זה פסוק י' ז', נכון?
כן.
בפסוק א', נפש
כיפה חתו, זה כדי שיהיה
נפש
כיפה
חתו. נפש כיפה חתו. שימו לב, לכאורה גם פה המילה נפש זה טעם מפסיק, וגם פה המילה נפש זה טעם מפסיק. רוב העולם טועים, לא יודע אם רוב העולם, אבל יש טועים וקוראים אותם באופן זהה. למשל, ואם נפש כיפה חדו, הפסוק השני, קוראים, עכשיו נקרא בצורה מוטעית, נפש כיפה חדו. עכשיו, שימו לב, לא נכון. צריך לקרוא נפש כיפה חדו. כלומר, היציב המוקדום, הטעם היציב המוקדום,
נפש
מחזיק כזה, שימו לב, הנה, הנה, לא הבנת, אז זה טוב, אז זה אומר שדרכנו במקום שצריך לדרוך בו, קודם כל. כן, יפה. שים לב, הנה, אני אצייר את זה כמו גל. ואם נפש כיפה חדו, ופה, נפש כיפה חדו, איפה הקבעתי את הקול שלי? בנון.
ואחר כך אין עסקה בין הנפש לתחתו.
נכון, נכון. אין עסקה או, תדעו לכם את רוני.
לא, בראשון יש כאילו שני
עסקות. יפה. דעו לכם ברמה העקרונית. קודם כל, הבגד כפת, החף הזאת, היא תהיה דגושה, כי סוף כל סוף לפניה יש מילה בטעם... סליחה, לא קשור לבגד כפת, עזבו. ברמה העקרונית, קודם כל אני אומר פה עוד כלל. דעו לכם, מי שמדקדקים לקרוא בקריאה, גם בין שתי מילים שיש ביניהן טעמים, שיש ביניהן טעם מוליך, יעשו הפסקה קלה ביותר רק כדי ורווח תוסימו בין עדר ובין עדר. כלומר, הפסקה קלה בין מילה למילה, שלא יישמע כאילו זו מילה אחת. לדוגמה, אשר יחרים איש לאדוני. יש כאלה שאומרים, אשר יחרים איש. מה זה יחרים איש? זה כללה. אשר יחרים איש. אם תהיה שם אישה בעזרת נשים, אם תחשוב שכללו אותה.
יחרים מוכתיש.
זה כללה, יחרים איש. אז לכן, אז אשר יחרים איש. הפסקה קלה, וגם כמובן להוציא במבטא את האלף של איש. אז כן, אז יש מקומו, איך אומרים?
לבטיח כל מילה במילה. נכון?
או פסוח. כלומר, לתת רווח, להגות כמו שצריך, לא לבלוע. נכון, תמיד אומרים, פסוח, פסוח, כאילו, תפתוח, תבטא נכון. איך מוריסה למשאב הזה אמר? דעל גאול, מה המשך? בסוף 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 הפיוט יום שבת תשמח מאוד נפשי, מה אומר?
אפתסח
די אפתסח לחני, כלומר זה הדיבור אשר פתח השם את פי לפתוח נהגות נכון, לא לבלוע, בסדר? אז זה ככה במאמר מוסגר, שבין כל מילה למילה צריך לתת רווח קטנטן, אפילו ש אין ביניהן טעם מפסיק.
לא, לא, לא,
הכינוי לטעמים האלה, טעמים מוליכים, זה קצת מבלבל. צריך היה לקרוא להם טעמים מפרידים ולא מוליכים. כל הטעמים המוליכים האלה הם משהו מפרידים.
אבל מה אומרים לך שאתה קורא? סיר, סיר. מה עושה, מה עושה, מה עושה המחוות, מה עושה המחוות עם המחוות? סמן לך, סיר, סיר.
תמשיך.
לכן יסירו.
אבל לפי הבנת הפסוק זה צריך להפריד בין הדבקים.
תראה,
כל הטעמים האלה שהם שנקראים הוליכים,
אני אגיד לך, גם כששני אנשים הולכים צמודים ואין ביניהם רווח, עדיין הם לא דבוקים.
כל מקרה
אותו דבר, גם כששתי מילים, גם כששתי מילים מוליכות, הולכות אחת אחר השנייה ללא הפסקה, זה עדיין לא אומר שהן דבקות.
זה רווח, כן, זה רווח, אבל זה לא הפרדה.
זה צריך להתמור...
בסדר.
מפרידים, לא מוליכים.
מה זה בין העמיד הזה?
בגלל המפסיקים, יהיה קשה להגיד מפרידים ומפסיקים, אין הבדל כאילו במילים.
נכון, אתה צריך הבחנה בין המוליך לבין המפסיק.
זה המפסיק זה מכל משהו
אחר. טוב. אז הבנתם את ההבדל בין הפשטוק לבין היתיב המוקדום?
זה לא קפיצה, זה רק משיכה. ואם נחש... זה כמו בפסוק השני.
כמו בפסוק השני
יש קפיצה.
אמרתי
זה
מילאל.
זה מילאל.
זה נכון שזה מילה, אבל דעו לכם, אפילו שהטעמים המפסיקים הוראתם הכללית שווה, עדיין כל טעם מפסיק יש לו גם את הייחודיות שלו. הפישטו היא צמודה לשמאל, אבל כדי לדעת מה מקום המשיכה של ההטעמה במילה, אז יסמנו אותה פעמיים, אבל עדיין הפישטו היא נותנת הגבהה והפסקה קלה גם בסוף המילה, אפילו שהיא לא נותנת הטעמה בסוף המילה.
מה זה בין היחיד מוקדם לארץ?
בין היחיד מוקדם לפישטו?
לא, אם נותן מוצא בזו, מה
למה זה נמדק? כי הם בתוך אותה קבוצה, אבל הם לא זהים.
למה
שלא זה? מה, אז זירגו זה הלפישטו, ושניהם טעמים, שניהם טעמים מפסיקים. אז מה, אז גם...
לא, אבל זה קבוצה נפרדת לגמרי.
זה שהם שייכים לאותה קבוצה, זה לא הופך אותם לאותו הטעם. להפך דווקא.
זאת אומרת, אנחנו עושים
מעמידים. מעמידים? לא לחלוטין, לא לחלוטין. התנוחו, זה לא אותו דבר. בסדר, אבל למה אתה משליך משם לכאן? סוף כל סוף, זה שהם שייכים לאותה קבוצה, זה לא אומר שהם זהים. בתוך הטעמים המפסיקים יש לך גם כמה הבחנות. לעומת הטעמים, גם בטעמים המוליכים יש לך כאלה שצמודים לאיזשהו צד. בכל אופן, העניין גם תלוי גם במסורת שקיבלנו מאבותינו. היה מישהו שקוראים לו... רבי אדם בן נון, שהוא לקח, הוא וגם יגאל בן שלום, הבן של עובדיה בן שלום, שהם לקחו הקלטות וגם ממש עשו את הגרף על פי אקולייזר, על פי ניתוח, הם בדקו אפילו דמיון גרפי בין הגיעה של כמה וכמה זקנים ואת השונות בין משך ההטעמה לבין ההפסקה. זה מחקר מעניין. זה מחקר מעניין, אבל הם הגיעו לכלל מסקנה שיש מסורת אחת. מורשה אחת. שיש מורשה אחת ומסורת אחת שהרוב קוראים לפיה. ליתר העמקה ואיד אחזיר גמור. אפשר לפנות אליהם.
והשאלים
זה הרוב האלה. הם הלכו לדעת, לא, הם עשו את המחקר על פי זקני סנע. וזה הערה נכונה. הערה נכונה שלך. הערה נכונה שלך. יכול להיות שגם הרחיבו ואני לא יודע את המחקר. אבל בכל אופן, ההשוואה הזאת, תדעו לכם, זה לא סתם שגם שעושים מחקר, אז משתמשים בקו הזה. כי הקו הזה עוזר לנו גם בראש להבין איך הוגים את הטעם, ולכן בכוונה ציירתי את הקו, כולל ההגבעה, הגבעה הזאת, במקום שבו צריך להגביע.
את תורת אמת, יש קווים כאלה למעלה. מה זה הקווים הישרים? או הדורה. אתה יודע למה אני מתכוון?
תשאל אותי, אבל אם זה לא שייך ממש ישירות לטעמים, שאל אותי אחרי זה. אני לא יודע על איזה...
קו
רפה,
קו
רפה.
על
המציאות.
זה קו רפה.
מה?
על מראה שהאות רפויה. זה בעיתון קדומה.
יכול להיות. אני לא מכיר, אני מכיר קצת את החומש הזה, את החומש הזה, אבל יכול להיות. אבל זה לא משהו שקשור לטעמים, לפי הבנתי.
נכון, רפוי.
להגיד
אחד ששם רפוי.
שמה זה רפוי? יפה. אז זה לגבי היתיב המוקדום. זה לגבי היתיב המוקדום. עכשיו, שימו לב. יש מילים מיוחדות, יש מילים מיוחדות שיש עליהן טעם מוליך, ובכל זאת אנחנו מושכים בהן כאילו יש בהן טעם, כעין ג'יעיו או כעין טעם מפסיק, הפסקה קלה. מהן המילים הללו החריגות שיש עליהן טעם מוליך, אבל בכל זאת אנחנו מושכים בהן כאילו היה עליהן מעין טעם מפסיק או ג'יעיו. המילה הראשונה היא ההבחנה בין המילה לא, שזה למד וב, לבין המילה לא, שזה למד א'. כשמופיעה המילה לא בבב, אני אעשה הפסקה קלה, כאילו יש מעין פישטו על הלמד, אבל זה פישטה. הערכה, זה מעין פישטה ישרה כזאת, ללא סלסול. התעכבות על המילה. הניסו אלוהים לוגחת לא רוי. שימו לב על המילה רוי, יש זרגו, והמשיכה הזאת של הלמד לא היה בכוחה לבטל את השפעת הוו על הבגד כפת שבא אחריכן. אני אכתוב את הפסוק הזה. פרשת ואתחנן. זה קריאה שקוראים בתשעה באב. הניסו אלוהים לוגו לוגה אחת לא רוי גרב ג'וי. אתם לב? פה יש אות אהבי לפני עוד בגד כפת, נכון? ולא רוי, נכון? פה יש המילה לא, היא בתא המוליך, ופה הרוי יש על הזירגו. עכשיו הזירגו הזאת אבל לא משנה, זה טוב לך דוגמה הזו. הלא זה לא בבד, לא באלף, אז אני יוגע אותה כאילו יש פה איזה ג'יעיו כזאת, כאילו יש פה ג'יעיו כזאת, כדי להבדיל בינינה לבין לא עם א', וזה כלל נכון לכל הקריאות, לכל המקראות. הניסו אלוהים לא בא לוגחת לא רוי מגרב ג'וי. שימו לב, לא הגיתי אותה כמו פישטות. אם הייתי יוגע אותה כמו פישטו, הייתי קצת מעקם את ההגיעה, הייתי אומר כביכול, לוגחת לא, לא, אני לא מצלצל בלא, אני רק מושך בה, כאילו יש בג'י היום, יש אנשים שטועים, יש אנשים שאתה לא, קוראים אותה כאילו יש על האפישטו, וזה טעות, רק למשוך בה, לא לסלסל בה, לא להנעיב בה. אני חוזר, הניסו אלוהים, שימו לב על ההה, יש, זאת ההה השאלה, זה לא ההה הידיעה. אז זה לא, אין בכוחה לתת דגש בנון. הניסו אלוהים לא רב, לא גחת לא רי, מגר אבג'י. הבנתם? לא לסלסל בבלון. עכשיו, למה ההיגיון ש... לא אדוני, לא אדוני שמועני, למה הלא באלף היא תהיה צמודה והלא בוו לא תהיה צמודה? למה דווקא ההפסקה צריכה להיות בלא עם וו?
אבל
שירות השינוי, אבל יכולתי לשנות הפוך, יכולתי להחליט שהלא למד אלף היא זו שתקבל את ההתאמה והלא עם הוו היא לא תקבל את ההתאמה. למה דווקא עשיתי את זה כך?
לא, זה ככה נשמע גם. זה פה החלטה כאילו.
כי תמיד השלילה מתייחס למשהו, לא משהו.
בדיוק. השלילה היא תמיד באה עם העצם הנשלל. כמו מינוס. כמו לשים מינוס על מספר. לכן השלילה צמודה. והלא היא מילה בפני עצמה. יפה, הבנתם? יפה. עכשיו יש גם מקומות מסוימים שתלויים במסורת שגם המילה ב ב ב ו רוצים להבחין בינה לבין ב א, כי ב זה בר, זה בוא תדבר, ואשר ב פרי עש זה ריע זורע. עכשיו יש כמה דוגמאות במקומות רבים, לא תמיד, במקומות רבים. מורי יוסף סוביירי, דרך אגב, הוא רשם את הרשימה של המקומות שהוא קיבל מאבותיו שעושים את ההבחנה הזאת. אז דוגמה, אשר בו פריעש זורע זורע, או אשר בו הנגע, אשר בו הנגע, גם בו זה בית וב, הנגע, אשר בו הנגע. כן, אותו הפסקה. אז מי שרוצה להתעניין שיסתכל בחיבור של מורי יוסף סובייר עם מסורת מדויקת, ושם הוא יראה את
בערות,
כן, שם הוא יראה את המקומות. שאגב, דרך אגב, מאז ימי מהריץ שכתב חיבור דקדוקי שגם תיעד את מסורת אבותינו, מורי יוסף סוביירי, חוץ מזה שהוא תיעד דברים שהם שונים ממהריץ, וזה הבוחר, זה כל אחד לפי המסורת שלו, וזה מוצדק לחלוטין, כל אחד לפי המסורת שלו לא חייב לקבל את המסורת של מורי יוסף סוביירי, אבל דבר אחד נכון הוא עשה, שהוא שווה לכל נפש של מי שקורא לפי מסורת תימן, הוא תיעד מסורות שברובן היו ידועות ומקובלות על כלל הציבור בלדי, כמו שם מדרום וצפון תימן, אבל פשוט לא היו מתועדות כי סמכו על הקורא שידע לקרוא את זה על פי מסורת שבעל פה. כשהגענו לארץ הדברים האלה נשתכחו, כמו למשל ההבחנה בין לא ללא, ללא, בין למד א' ללמד ו'. מורי יוסף סוביירי הוא זה שציין את זה בכל מקום שזה מופיע כדי להזכיר את הכלל הזה. יפה, יש עוד מילים שמופיעות בטעם מוליך, ובכל זאת אנחנו גם נמשוך בהן מכוח מסורת. דוגמאות, אני נותן דוגמאות. דוגמה, ונסקו יין רביעית ההין, ونسكا يعين ربيعي تاهين הפרדה קלה, כן? זו המסורת שקיבלנו. לא, וניסקו יין, וניסקו יין. עכשיו, נגיד, נגיד, ותאמר לאו, בוגז, ותגרוע את שם ג'אז.
כאילו
דברים שהם שתי מגיעים,
אתה לא... אתה תפריד בין הדבקים, אתה
עושה לבוכמה. לא, אבל עדיין... כמו סכנה להדביק. לא, לא, נכון, אבל עדיין... קוראים את זה מפסקה איש איש על עבדות נכון וידבר אדוני על משה למר יש על משה טעם טעם מערוכו זה טעם מוליך בשין אבל עושים קצת לשם חן הקריאה נועם הקריאה יש, לכן יש מסורת, מפי רוב או לא מפי כזו. קיבלנו מסורת מאבותינו. עוד דוגמאות, ועד אין בה ויהי לא נתפוס. ועד אין בה. מושכים קצת באין. או נגיד, מי שום פה לא אדם. שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו.
למה
מושכים בהם? אני שבא לדבק. אני אגיד גיזום פעם. אני יכול לדבק לך. אתה סום פעם. אתה אמפה. ענה, סענה. כל מיני מקומות. נגיד, כי יד על כסיה מלחמו לאדוני בעמולג מדרדר. אז כמה מקומות. או נגיד, יש עוד תכף אני זוכר אשר ג'ור שום אברהם וישחוג ג'ור שום אברהם זה מחובר עם מגף ג'ור שום אברהם אבל עדיין אני מושך ב אשר ג'ור שום אברהם כדי שוב לציין את הדבר הזה, להבחין פה בעניין הזה. ושוב, זה אשרחו ישראל מי חו מי חו. גם, אני מושך קצת במי לשם תפארת הקריאה.
בג'ירה שום זה כבר התחבר.
אבל זה מילה אחת.
זה כאילו עולעית המה עוליקות.
יפה. אז, או. תשועת חן חן לא על האבן הורשו תשועת חן חן לא אם אני אגיד תשועת חן חן זה נשמע לא יפה
חן חן
זה
נשמע
עממי יפה יש מקומות שגם יש מקומות שגם מורי דרך אגב, גם מורי סלם משחוק הלוי הוא כתב חיבור דברי שלום על הטעמים, על חלק הדקדוק והרבה דברים הוא גם מסכים איתם עם מורי יוסף סובייגה שזה מראה לך שזה הייתה מסורת נהוגה בכל תימן לדוגמה פרשת וירא כתוב וסעדו לבחם אחר תעבר יש טעם שפור הולך על אחר אבל עדיין עושים הפסקה קלה במילה אחר. אני אכתוב את הפסוק הזה. ואני אסביר לכם למה עושים הפסקה קלה פה. וסעדו.
אבל את הפסוק
פה
מכריח את המילה של הפסקה.
אחר תעבור.
זה מקום אחריכם.
עכשיו, שימו לי, אם יכתוב, וסעדו לבכם אחר תעברו, זה כלומר, מתי תסעדו לבכם? אחרי שתעברו. לא ייתכן לומר כן, שמתי תסעדו לבכם אחרי שתעברו. אז לכן, מסורת בידינו, לקרוא בהפסקה קלה את אחר פה. וסעדו לבכם אחר תעברו. תעברו.
זה לפי הפרק הפשוט, לא לפי המסורת.
אתה חייב
לקרוא ככה.
אז אני אומר, יש. לכן אמרנו שצריך ללמוד בכל תחום. בכל תחום, גם הטעמים הם אחד התחומים הללו. בכל תחום במקצועות התורה צריך ללמוד מפי רב ולשמש תלמידי חכמים, כולל תחום ההגייה והקריאה. ויש לנו מסורת, והמסורת, יד המסורת תקיפה על הכללים. ככה הרמב״ם כותב בהלכות שמיטה ויובל, שהקבלה היא עמוד גדול בהוראה, ואחריו ראוי ללך. ככה פחות או יותר, אני לא זוכר את הלשון המדויקת. אתה יכול לפתוח לנו ושמרי את הפיצוץ המדויק. כן,
יש עוד יוצאים מהכלל.
עכשיו שימו לב, יש מקומות שבהם אנשים טועים בכל מיני מקרים. למשל, ויש גם כמו שיש מסורת מקובלת, יש גם דברים שנתפשטו שלא בצדק, שלא בצורה נכונה, והם אפילו טועים. לדוגמה, סוס אוסיס באדנוי תורה לנפשי. כלומר, סוס אוסיס באדנוי, בין אוסיס לבין באדנוי יש טעם מוליך. לא צריך לעצור, לא צריך להגיד סוס אוסיס ב... לא, אלא יש טעם מוליך, הוגים אותו כמו שצריך. או למשל, יושוב ירחמנו יכבש עוונתנו. אז בין יושוב לבין ירחמנו יש טעם מוליך, על יושוב יש שפור הולך. אז זה להגיד יושוב ירחמנו, לא, הוא לא שב לאיזה מקום ואז רחם עלינו, אלא יושוב ירחמנו, הוא שב לרחם עלינו.
לכן יש טעם הזמיר,
יכול להיות, יכול להיות שההשפעה היא מיום כיפור, שהוגים אומרים כל הציבור יחד את פסוקי מיאל קומחו. אז אומרים לא בנעימת הקריאה, אומרים יושוב ירחמנו יכבש עוונתנו ותשליך במסולת ים כל חדתם תיתן. אז בגלל ההשפעה הזאת, אז לכן לקחו את זה לשם כנראה. טוב, אנחנו בעזרת השם נמשיך בשיעור הבא על עוד עניינים חשובים מכללי הטעמים, טעויות נפוצות, מקומות שצריך לנפות, להגיע שיבושים שהתפשטו בקריאה. והינו עם השם עלינו, מעשה ידנו כוננה עלינו, מעשה ידנו כוננהו. אנחנו מתחילים לקרוא פסוקים, אתה רואה, אבל יש ידע שנדרש. ברוכים תהיו.